העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, אני אורי הראל, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט העולם הגדול. אנחנו פודקאסט שמביא אליכם עד האוזניים ומעבר להן את המקומות המרתקים ביותר בעולם, חוויות, מסעות, תרבויות שונות, בתקווה להעשיר את יומכם במידע מרתק, בחוויות, בגילויים חדשים. והיום אנחנו נדבר על מדינה מעניינת ומרתקת. הכל מתחיל בתחילת שנות ה-90. רעידת אדמה אידיאולוגית ענקית במזרח אירופה, שהניצנים שלה עוד היו קודם, עוד ב-1989, עם נפילת חומת ברלין. ברית המועצות מתפרקת ל-15 מדינות, 15 חלקים שונים. אפשר להגיד באופן גס, חוץ מרוסיה עצמה, שהיא המדינה הראשית, שברית המועצות התפרקה למעשה לשלושה סוגים שונים של מדינות. מדינות מרכז אסיה, שהן הסטניות, שלהם יש אוריינטציה תרבותית של המזרח הרחוק, האוריינט מהמזרח, המזרח אסיאתיות, או אלה עם המראה השונה, אופי לאומי, תרבות מזרחית יותר, והקטגוריה השנייה היא המדינות המערביות, המדינות האירופאיות, שגם המטבע בהן היא אירו והאווירה בהן היא אירופאית. אלה הם שלוש המדינות הבלטיות, אסטוניה, לטביה וליטא. והקטגוריה השלישית אלה המדינות הקווקזיות, או המדינות הדרום סובייטיות, שיחד עם אוקראינה ומולדובה מרכיבות איזשהו אזור ומרקם שונה משאר המדינות. ויש קטגוריה רביעית, שהיא קטגוריה בפני עצמה. זאת היא בלרוסיה. ללא קשר לשמה, היא סוג של סוכנת של רוסיה. למרות השם, בלרוסיה, ובכל זאת, היא שונה, היא מדינה בפני עצמה. אנחנו שומעים בתקשורת מעט מאוד על בלרוסיה. כמעט לא יודעים מי זו המדינה הזאת. ובעקבות המלחמה באוקראינה, עלתה סוקרנות לגבי אותה מדינה. מי היא? מאיפה היא, מהי המדינה הזאת, והרבה אנשים מעוניינים ללמוד קצת על המקום, על המדינה. אנחנו מדברים היום ב-1 ביוני, אנחנו לא נדבר ישירות על המלחמה באוקראינה, בין אוקראינה לרוסיה, אבל כן נציין אותה בשוליים, כי כן היא חשובה. אנחנו בפודקאסט, אני מאמין שהדברים נלקחים לאורך שנים ולא לאורך ימים, ולכן אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, מחרתיים או עוד חודש באוקראינה, אבל כרגע אנחנו נדבר על בלרוסיה. כדי לדון ולהבין את הראש של בלרוסיה, אני שמח ונרגש מאוד לדבר היום עם נינו אבסדזה. שימו לב לביוגרפיה המרתקת. ילידת גיאורגיה, למדה ספרות רוסית ובלשנות באוניברסיטה בגיאורגיה. עיתונאית בעבר ולאחר עלייתה ארצה, עיתונאית גם בישראל. שימו לב את מי ראינה, חברים. בוריס ילצין, ולדימיר פוטין, אדוארד שברנדזה, השמי רפסנג'ני, נשיא איראן לשעבר, ואפילו זורר צרטלי, שעיצב מונומנטים רבים באירופה וגם בגיאורגיה, כמו את אנדרטת הידידות רוסיה-גיאורגיה, וצרטלי, אותו צרטלי, צייר אפילו את הדיוקן של נינו. והיא הייתה אפילו חברת כנסת בכנסת ה-18 במפלגת קדימה, מ-2010 ועד 2013. היא בעצמה לא זוכרת שזה קרה, אבל גם זה קרה. וחברה לשעבר בוועדות שונות בכנסת, פרשנית בחירה למדינות חבר העמים, בחברת החדשות וברדיו. דמותה נשמעה בזמן המלחמה, כמעט כל יום, רואים אותה בטלוויזיה, היא מוכרת מאוד. מרצה בחירה באוניברסיטת טביליסי ובמכללות רבות בארץ, ואפילו בבונדסטאג, בפרלמנט של גרמניה, בברלין, ומדריכה טיולי עומק וסמינרים לרוסיה ולגיאורגיה. היום אנחנו נדבר על בלרוסיה עם נינו. שלום נינו.
שלום אורי.
מה שלומך?
אני מצוין בניגוד לאוקראינים בינתיים. אתה יודע, אתה צודק שאנחנו מקווים, ואני בטוחה שישמעו את השיחות שלנו בפרספקטיבה עוד רחוקה קדימה מאוד. אבל מה שכן, ואנחנו לא יכולים לדבר רק על יום, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר מחרתיים, אבל מה שכן, שהרבה פעמים שמסתכלים בפרספקטיבה אחורה, אז אין מה לעשות, ברוב הפעמים זה מה שנותן לי את ההבנה מה ולמה בדיוק קרה. ואתה הזכרת נפילתה של ברית המועצות, ואני נזכרתי איך מיכאיל גורבצ'וב, שגם אותו אני ראיינתי מתישהו, אמר שאם אחרי נפילתה של ברית המועצות היו קמות 15 שוויצריות, העולם היה מסודר, רק שהבעיה שבמקום זה קמו 15 לבנון, שזה קצת פחות סדר, וזה מה שקרה. כמובן שכל מדינה בפני עצמה זה סיפור מרתק, עם היסטוריה סופר עשירה ומעניינת, ובנוסף לזה עם הבעיות שהן בעצם סוחבות איתם מההיסטוריה שלהם, כמעט כמו כל מדינה, כמעט כל מדינה בעולם, זה א' וב', בעיות שנשארו כירושה של התקופה הקומוניסטית. 74 שנות די גיהנום של ברית המועצות, כאן אני חייבת לומר שהפרוגרמה של הבולשביקים, בהמשך זה קומוניסטים, לא כולם מכירים את המילה הזאת,
כן.
אני יודעת שלך מקשיבים המון צעירים, גם ליד כן. כמובן אנשים מבוגרים, אז הצעירים פחות מכירים מילה בולשביק, בולשביק זה קומוניסט, זה אותו דבר, זה החלטה
כן.
שמות,
כן.
אז הפרוגרמה של אותם בולשביקים או קומוניסטים, היא הייתה מדהימה. תראה מה היא אמרה, היא אמרה, קרקעות לעיקרים, מפעלים לפועלים, צדק חברתי לכולם, כן לשלום, לא למלחמה. נו, עכשיו חתמנו על זה בעיניים עצומות. רק שזה הייתה פרוגרמה על הנייר. בעיה הייתה שאותם קומוניסטים ניסו לבנות מדינה הראשונה בעולם עם הצדק החברתי, אבל לבנות אותה בלי דמוקרטיה. זה פשוט לא עובד. צדק חברתי זה מצוין,
כן.
אבל אם אין דמוקרטיה, אז יש כאן בעיה גדולה מאוד, וזה ראינו 74 שנות די גיהנום הזה, כמו שאמרתי, למרות שהיו שם גם דברים כמו תרבות, כמו חינוך, היו שם דברים חיובים לחלוטין. אבל, והקומוניסטים ליד זה ידעו להשאיר פצצות מתקתקות. כמעט בכל רפובליקה הסובייטית. זאת אומרת שהמדינות שנולדו, אותם 15 לא שוויצריות אלא לבנון, הם לקחו איתם גם את אותם הפצצות שהשאירו קומוניסטים, הם שמו אותם בכוונה, אפשר לומר. מה זה הפצצות? בוא נגיד ככה, אוכלוסייה, עוד פעם, אף אחד לא אשם בזה, אבל הקומוניסטים דאגו להשאיר את זה. אוכלוסייה ארמנית בלב אזרבייג'אן. אני כעת לא אומרת שאחד מהצדדים הוא צודק או אשם, אבל לא רצו להסדיר את הסטטוס ונשאר נגורני קרבאך.
כן. היה לנו פרק בפודקאסט על 5 פרקים, על סרסוכים בקפקז ונגורנו קרבאך, קיבל פרק לפני עצמו. אבל רגע, נינו.
ידידי, אני שמעתי את הפרקים שלך, ואני זוכרת אותם, על הקונפליקטים בקפקז. וזה מה שאני רוצה לומר, אתה מבין? יש פרידנסטרוביה או טרנסניסטריה במולדובה.
כן.
יש אוכלוסייה רוסית בחצי עקרים ובמזרח אוקראינה. בכל מקום אלה הפצצות. יש מחוזות הבדלנים, כמו דונצק ולוגנסק באוקראינה, כמו אבחזיה ואוסטיה בגיאורגיה,
כן.
ועוד 1,000,001 נקודות כאלה. כל זה נולד באותו רגע היסטורי שברית המועצות מתפרקת.
נכון, זה יצר כאוס מדיני, חברתי, פוליטי, בכל המובנים. לא נגיד אם לטובה או לרעה, כי מצד אחד יש כמובן את הצד של כל מדינה, רוצה עצמאות, מצד שני, ברית המועצות היה איזשהו מין, זה כמו פאזל, שהחזיק את כל החלקים, ופתאום נהיה, תחילת שנות ה-90, הפאזל התפרק, וכל החלקים נפוצו הלאה, וכל חלק הפך ל... לעתים גם לחלק בפני עצמו.
אני רק רוצה לומר לך, אני קצת רצה קדימה, אחד הגיבורים הראשים שלנו בשיחה של היום, לא יודעת עד כמה הוא גיבור, אבל אין מה לעשות, תגיע. אז הוא קורא להתפרקות ברית המועצות, הקטסטרופה הגיאופוליטית הגדולה של מאה ה-20.
ויש סיבה, אנחנו נגיע למה הוא חושב את זה, בניגוד להרבה מאוד מנהיגים, אבל בואי נמקד, אנחנו כבר כמה דקות מדברים באופן כללי על ברית המועצות, אפשר לדבר על כל מדינה, אנחנו היום נדבר על בלרוסיה, נתמקד ונדבר רק על בלרוסיה, פה ושם קצת נשתה, כי בלרוסיה היא לא כוכב יחיד בגלובוס, אבל יש עוד מדינות לידה, אבל נתמקד בבלרוסיה. אז בואו נתחיל קודם כל מהשם. השם הזה, בלרוסיה, יש פה את המילה רוסיה, יש אנשים שאומרים, בלה, בלה באיטלקית, יפה, אז אולי רוסיה יפה, זה לא נכון, זה לא המושג. אני רק אגיד למי שמתעניין ולא רק לקבל פרספקטיבה, אז יש 207 אלף שטח של 207 אלף קילומטרים רבועים, 9.5 מיליון תושבים, בדומה לישראל, כלומר פי כמעט 20 ישראל, מדינה שטוחה מישורית. אני קראתי לפני כמה ימים שהפסגה הכי גבוהה שם זה משהו כמו כ-600 מטרים, זה המון בלן שלהם, האברסט, 600 מטרים בערך, כלומר מדינה שטוחה, רוויה במים, אדמים ונהרות.
המאזינים שלך עכשיו לא רואים, אבל אורי עכשיו רואה חיוך של ירידת גיאורגיה, שאצלה אומרים ליד מילה פסגה 600 מטרים, אז היא מחייקת, מכיוון שבגיאורגיה יש פסגות, כמה? 5 פסגות, מעל 5,000 מטר גובה.
נכון.
לא יכולתי לא להשוויץ.
להשוויץ לגמרי, זה המקום, זה הדרך. דרך אגב, הפסגה הכי גבוהה בדנמרק היא 320 מטרים, והיא נקראת בדנית פסגת השמיים. לא תאמיני, זה אבל קשור לדנמרק. אנחנו נתמקד בבלרוסיה, כי איתך נינו אפשר להתרחק ולהתקרב ולדבר על כל כך הרבה נושאים, מרתק. אז רוסיה הלבנה, בלרוסיה, מאיפה השם הזה מגיע, או למה, אולי זה המקור שלנו להתחלת השיחה, או ההבנה של סוג של אניגמה מסוימת.
אגב, למען ההבנה עשינו את כל המבוא, כי אי אפשר לנתק את בלרוס מההיסטוריה הכללית של ברית המועצות. אז ככה, מתחילים באמת מהשם, לגבי השם, כן, של המדינה. מה שמעניין, שזו המדינה היחידה בעולם ששמרה על השם המקורי של הממלכה הסלאבית הראשונה שנולדה בהיסטוריה. עכשיו, שימו לב, חברים, זה יהיה רלוונטי בעוד 10 ו-100 שנה, זה לא ישתנה. ממלכה הסלאבית הראשונה נולדה בקייב, וקראו לה רוסיה של קייב. תבינו כמה זה אבסורדי שבמאה ה-21 רוסיה נלחמת נגד קייב. אבל שם קמה הממלכה הסלאבית, והשם שלה ברוסית נשמע ככה. קייבסקיה, שזה של רוסיה, של קייב.
קייב.
רוס, לא רוסיה, לא רסיה, כמו שהיום קוראים למדינה ברוסית. ברוסית עוד פעם, זה רסיה.
הפדרציה רוסיה.
לא משנה, אבל שם של המדינה, נכון, זה פדרציה, כן. אבל שם הכללי במילה אחת זה רסיה. ובמקור המילה נשמעת כמו רוס. ובגלל זה אני אומרת שרק בלרוס, שקוראים לה ככה, שמרה בשם שלה את השם המקורי, רוס. מילה מרוסית העתיקה. זה אותו דבר, רוס ורוסיה. אבל את השם ההיסטורי, רוס, נשמע בבלרוס. עכשיו, חייבים לומר שמדינה בשם בלרוס לא הייתה קיימת עד 1918. אין דבר כזה, אין מדינה כזאת. האזור קיים, העם קיים שם. מה שכן, שגם את הרוס וגם בלרוס קוראים לשבטים הסלאבים שחיים באותו האזור. עכשיו, מאיפה הבלי הזה? כן, אוקיי, יש רוס, הבנו. עכשיו מילה בלי. תרגום ישר זה לבן. אבל באטימולוגיה של המילה או של ההגדרה של העם, אז יש כמה וכמה הסברים שאנחנו לא יודעים מה מהם מדויק, אבל ניקח את כל התזות, התיאוריות הקיימות. אז אחד, בלי כבלי, כלבן. אגב, גם בעברית, הדור הוותיק משתמשים ברוסיה הלבנה, לא תמיד יודעים להבחין מה ההבדל. אבל בלי זה בלי, למה? כי תושבי האזור הם בעירים, יש להם אור מאוד לבן, יש המון בגדי פשטן, הם לובשים שם פשטן, וזה בעיר לבן מאוד, אז הם לבנים שלובשים לבן. אז אוקיי, עם לבן שלובש לבן, בלייה רוס, רוסיה הלבנה. זה תיאוריה מספר אחד. התיאוריה השנייה אומרת שבלייה או בלי או לבן זה לא רק צבע, אלא גם חופשית. תשאל ממה חופשית? חופשית מאורדת הזהב, מטטר ומונגולי, מצ'ינגיסחן, כי אלה שכבשו, בוא נגיד, שלושת רבע מהשטח של ברית המועצות, שהייתה המדינה הכי גדולה בעולם, הם כמעט ולא הגיעו עד לאזורים של בלרוס. הם טיפה להגיעו, אבל כמעט ולא. וזאת אומרת, רוסיה חופשית, כי לצבעים יש גם הגדרות של הכיוונים, מה שיותר צפון זה יותר לבן וזה יותר אדום, ויש גם הגדרה, יש עוד מילה נוספת שזה חופשייה, נקייה מהאויב. כמו שלמילה לאדום, אנחנו יודעים כיכר האדומה, נכון? יפה מאוד, כן. כיכר האדומה במוסקבה, אז כולם חושבים שזה רק בגלל צבע אדום, ממש לא. כי קרסנאיה, שזה אדום ברוסית, זה יכול להיות אדום, זה יכול להיות גם יפה. אז זה אותו דבר, לבן יכול להיות, לבן כצבע, לבן יכול להיות גם בעצם חופשייה מהאויב. תיאוריה השלישית שהיא הכי פחות אמינה, אבל בכל מקרה נגיד אותה בשנייה, רוסיה הלבנה שהיא רוסיה פרבוסלאבית. אבל זה כבר תקופה יותר מאוחרת,
כן.
אז הפרבוסלאבית, כי לא כל החלקים היו פרבוסלאבים, היו חלקים מתישהו פגנים, והיו חלקים שבכוח או לא בכוח, התקבלה שם קתוליציזם, התקבל, לא היה להם דרך אחרת. אז בלרוס פחות או יותר נשמרה כמדינה פרבוסלבית או אורתודוקסית, חשוב לדעת חברים, זה בדיוק אותו דבר, אורתודוקסיה או פרבוסלביות זה רק תרגום מרוסית, כמו נוביגוד זה תרגום של מילה סילבסטר, כמו צאר זה תרגום של מילה קיסר, ולא המצאה רוסית אחרת.
נהדר. וגם עצי השדר, קראתי שהגזעים שלהם לבנים, אולי זה גם כן, יש הרבה עצי שדר, זה גם כן יכול להיות לבן, בלרוסיה, מעניין. אז בלרוסיה הפכה אליה עצמאית מחדש, בשנת 91, וב-96 רצתה להקים איחוד עם רוסיה. עכשיו, בין שתי המדינות יש איזשהו קשר גורדי כזה, משותף ביניהם לא רק בשם, גם ברצון להתאחד. נכון, יש איזשהו קטע פוליטי כזה ושותף, לא? אי אפשר לי, אנחנו כבר כמה, 10 דקות מדברים או קצת יותר, ולא אמרנו עדיין את השם שעליו אנחנו נגיד, נדבר תכף הרבה, אלכסנדר לוקשנקו, נכון? הוא קשור לרצון להתאחד עם רוסיה.
בהחלט, כן, ובהחלט מ-96 הסיפור הזה מתחיל, ב-20 כבר רואים את בלרוס כאחד משני החלקים של הברית רוסית-בלרוסית, זה אולי התרגום הכי קרוב שאני יכולה לעשות, וזה אכן קיים עד עצם היום הזה, אבל אורי גם זה, מכיוון שאנחנו מדברים על עם עתיק, אבל מדינה חדשה, אי אפשר, אנחנו קצת, 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 כמה שניות ניגעת בהיסטוריה. תראה מה שקורה, ממאה התשיעית עד מאה ה-19, באזור הזה איפה שנמצאת אותה בלרוס, שטח כמו שאמרת בצדק, 207 קילומטרים,
1,000
קילומטרים רבועים, יש שם, כאילו, בכל האזור הזה, בואו נגיד את זה יותר נכון, בכל האזור הסלאבי הזה איפה שנמצאת בלרוס, יש לנו בעצם כמה ממלכות חשובות וגדולות. אחד מהם היא באמת תקום במאה התשיעית, וזאת רוסיה של קייב, עם עיר הבירה בקייב. קצת בהמשך, והשטח הבלרוסי, בצורה כזו או אחרת, לא תמיד, אבל די יהיה תחת השליטה של שליטי רוסיה של קייב. עוד פעם, לא מדויק, אבל בערך זה מה שקורה. במאה התשיעית, במאה ה-13, קמה מדינה שקוראים לה נסיכות הליטאית הגדולה. ונסיכות הליטאית הגדולה בעצם, במושגים הגיאוגרפיים של היום, היא כוללת גם את ליטא, גם את לטביה, גם את אסטוניה וגם את בלרוס. בלרוס היא לא קיימת כממלכה בנפרד, והיא בעצם קיימת תחת הארגון הגג הזה, או נסיכות הליטאית הגדולה. בינתיים, למה זה קורה במאה ה-13? כי רוסיה של קייב שקמה, ומהרגע הראשון למדינה הזאת אמביציות נולדו לפניה, היא באמת רואה את עצמה כמעצמה עתידית, אבל בינתיים תוקפים אותה אורדת הזהב שהזכרתי, ובתחילת מאה ה-13 חלק הגדול, בעצם רוסיה של קייב אפשר לומר שהיא כמעט מתפרקת, אבל האזורים הסלאבים והאנשים הסלאבים, השבטים, נשארים שם, והסלאבים הצפונים יותר, כן, כמו בלורוסים, הם כבר, הם מתאחדים בסוג של האיחוד הזה, של נסיכות הגדולה של ליטה, ושם בעצם, לשם צ'נגיס חאן, בהמשך כל הישתים שלה, לא ממש.
כן, המונגולים המפורסמים.
המונגולים
המפורסמים. הפלישה של המונגולים.
נכון. אבל גם הממלכה הזאת לא תחזיק מעמד יותר מ-300 שנה, היא תחזיק אבל ב-116, היא נאלצת להתאחד, להקים קונפדרציה עם ממלכת פולין. ותיוולד כאן ממלכה חדשה שקוראים לה רייץ' פוספוליטיה, שזה ממלכה פולנית, ליטאית, סלאבית, אבל קתולית. ההנהגה היא קתולית, רוב העם, במיוחד העמים הסלאבים, הם פרבוסלאבים עדיין, אבל ההנהגה בעצם, וכל זה די מנועל מהשטח של פולינה.
של פולין, כי פולין היא קתולית.
כי פולין היא קתולית.
אנחנו מדברים גם על תקופה שהייתה מלחמת 30 השנה במאה ה-16. פולין קתולית חזקה מאוד.
נכון, היא חזקה מאוד, למרות שזה קונפדרציה, אורי, עוד פעם. ובקונפדרציה הזאת יש די, לא מעט זכויות, זה סוג של הקונפדרציה שיש היום בלרוס ורוסיה, אז יש קונפדרציה, הם שומרים על הזכויות אחד של השנייה, נסיכות הליטאית וממלכת פולין.
כן.
וכל זה קיים מ-116, עד כדי כך נוצרה שם בעיה, כי בממלכת פולין גם הונגריה וצ'כיה של היום די נמצאות, כן? כן. שם יש יותר קתוליציזם, כן? יותר, לא הכל. אבל פה בצד של רוסיה יש פחות קתוליציזם, הנהגה קתולית, וכדי איכשהו להסדיר את העניין הזה, מקבלים אוניה. מה זה אוניה? שמקבלים את ההנהגה של הפיפיור, בעצם, בכל הרייץ' פוספוליטיה הזאת שנוצרה, מקבלים את ההנהגה של הפיפיור ושל הכנסייה הרומית, אבל מנהגים נשארים פרבוסלאבים. אז אבל עמדנו מהתשיעית, מהעשירית, מה-13, מה-16, הגענו כמעט עד ל-119, שבינתיים כבר קמה אימפריה הרוסית, והיא אומרת צפ צפ צפ, עם עם עם, ואוכלת, רוצה לאכול מלא, ומקימה רצועת הביטחון הראשונה של רוסיה, שכל המלחמה ב-121 בין רוסיה לאוקראינה היא על רצועת הביטחון, כי רצועת הביטחון בין רוסיה למערב, אורי, קיימת מאז שפטר הגדול הכריז שאני היום, לא שהוא לא לומד מהמערב הקולקטיבי, שימו לב עד כמה זה אקטואלי ב-121, לא שהוא לא לומד מהם, אלא מכיוון שהמערב הקולקטיבי תמיד יותר מכל דבר מבחינתם של הרוסים מחכה לנפילתה של רוסיה, הוא ילמד את העולם או את המערב לאן ללכת. בשביל זה הוא צריך רצועת הביטחון לא רק ביטחונית, אלא גם להגן על עצמו מפני הערכים מערבים קתולים שיבואו מהמערב, ואז מקימים רצועת הביטחון, ועממם רוצה לאכול הזה במה זה מתבטא, שבא אימפריה הרוסית, ובעצם היא מחלקת את אותה ממלכת פולין, בין גרמניה, רוסיה לברוסיה, רוסיה מקבלת חלקים הגדולים ברוס, מתוכם שייכת, היא הופכת למחוז, למחוז הבלורוסי, כאן אנחנו רואים את השם, של האימפריה הרוסית. בלי לראות את התמונה הגיאופוליטית, גם אם אני מאוד רוצה, אני לא יכולה להגיע ל-120, ששם קמה הרפובליקה הראשונה בשם בלורוס. ומה שקורה ב-1918, רצועת הביטחון בנינו, אימפריה רוסית קיימת, לא לשכוח שכמעט 1,000 שנה בכל האזור הסלאבי הייתה ממלכת פולין, נסיכות הליטה ואימפריה הרוסית. ותמיד בלרוס, אגב, גם חלקים מאוקראינה, שייכים לחלק כזה או אחר. עכשיו, הייתה מהפכת אוקטובר. הכריזו אותם הבולשוויקים קומוניסטים שהם משחררים את כל העמים שהם היו תחת השליטה של האימפריה. הכל מצוין. בלרוס לתקופה, שים לב אורי, מ-1918 עד 1922 היו שם באותו מקום כמעט עם שינויים גיאופוליטיים כאלה, גיאוגרפיים כאלה, כן. כאלה, 5 מדינות, 5 שמות שונים של, של מדינות באותה ברוב.
זו התקופה של ברית המוצות עדיין לא התקיימה.
ארבע שנים.
ארבע שנים של ההתאבות של...
אבל חמש שמות בתוך ארבע שנים, אתה מבין? כן. מ-1918 עד 22.
זה ניסיון להגדרה עצמית. ניסיון...
בדיוק.
להבנה, מה...
ניסיון להגדרה עצמית. שבתחילת מאה ה-20, ברוסיה ההגדרות הן כאלה. יש רוסיה הגדולה, שזה מרכז, כנראה מסביב למוסקווה, סנקט פטרבורג. כן. יש רוסיה הלבנה, שזה בלרוס, ויש רוסיה הקטנה. לא אוהבים להגיד את זה, אבל כך או אחרת, בהגדרה של רוסיה הקטנה, נכנסת גם אוקראינה, שחלילה אני לא הולכת לקרוא לה קטנה. זה כמו שאתה יודע מה, יש את הבדיחה הזאת. שריזוטו אומר למי קראת האורז, כן?
כן, כן.
אז למי עכשיו נראה את רק מדינה קטנה בחייה, כן? מדינה השנייה בגודלה באירופה, אז הכל ברור, אבל יש את החלוקה והם מחפשים הגדרה עצמית. אז הייתה בלרוס עצמאית, אחרי זה יש את ההסכם ברסט-ריטובסק.
שנערך בברסט.
ברור, בברסט.
בלרוס.
בבלרוס, כן.
ב-1918.
נכון.
זה חלק זה סיום מלחמת העולם הראשונה. אנחנו קצת עושים פה טיפה...
כן, אנחנו...
מישמש טיפה בזמנית.
מישמש, אבל זה הסיפור שם קמה בלרוס.
כן.
מה שקורה זה בברסט. בלרוס לכל דבר. אגב, מהעיר הזאת בדרך כלל נכנסים האויבים שבאים לרוסיה.
היא מאוד קרובה, היא מאוד מערבית.
היא מאוד מערבית.
דרום מערב
היא מאוד מערבית. אני חייבת לומר ששני האויבים הגדולים של רוסיה, שלמלחמות נגדם קוראים מלחמת המולדת. הראשון היה נפוליאון, שלמלחמת 1812 קראו מלחמת המולדת הראשונה, והשני כמובן זה היטלר, שלמלחמה נגדו קוראים ברוסיה מלחמת המולדת הגדולה.
מלחמה פטריוטית.
לא, קוראים לזה ההגדרה, כן, פטריוטית, אבל ההגדרה המדויקת ברוסית, זה מלחמת המולדת הגדולה. שמילה מולדת, לא אעשה, שלא יהיה לכם טעות, חברים. זה שאני מדברת על המולדת, זה חלילה, חלילה, הרוסים לא התכוונו להציל רק את רוסיה. הם התכוונו ב-1812 לשחרר את צרפת מנפוליאון, ב-1941 הם התכוונו לשחרר את העולם ואת גרמניה מהמשטר הנאצי. כך שמולדת זה כותרת, אבל הכוונות והתוכניות הן תמיד הולכות הרבה יותר רחוק. אז הסכם ברסט-ליטובסק ושני האויבים באו דרך בלרוס, כי זה דרך הכי קצרה למינסק, ומשם להגיע לעיר הבירה של רוסיה מוסקבה. אז ההסכם הזה זה בעצם סוג של ה... חוץ מסיום של מלחמת העולם הראשונה, זה בעצם קובעים עובדות בשטח שאחרי מהפכת אוקטובר. עכשיו, יש כאן שני דברים. לנין, בן אדם שהקים את ברית המועצות, מצד אחד הוא הבטיח לפרולטריון הסובייטי את כל הפרוגרמה שציינתי אותה קודם. כן לשלום ולא למלחמה, הוא צריך לסיים את המלחמה, כי גם אין לו כוחות, אין לו נשק, אין לו, באותו רגע אין לו כלום. אז הוא חייב לשמור על המדינה הראשונה הסוציאליסטית שהוא הקים. מצד שני, למרות שהוכחות בארכיונים אתם לא תמצאו, אבל אין היסטוריון רציני שלא יגיד שאין אשן בלי אש, ואנחנו כן יודעים שלנין בצורה כזו או אחרת שיתף פעולה עם גרמניה, עם ממשלת גרמניה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, שגרמניה הייתה בעצם נגד רוסיה.
כן.
ואפילו כנראה לקח מהם לא מעט מיליונים של דויטשמארק, כן? אז הוא היה בצורה כזו או אחרת... חייב לשלם להם באופן מאוד זמני, מאוד. זה לא שלנין עבד אצל הגרמנים, גרמנים בלי להבין עבדו אצל לנין, שירתו את האינטרסים שלו, שמבחינת הבולשוויקים, כמה שזה לא מוצא חן בעיני אף אחד מאיתנו אני מניחה, אבל מבחינת הבולשוויקים המטרה מקדשת את כל האמצעים, שיטה נוראית, אבל הוא לקח כסף מהגרמנים כדי להפיל את האימפריה, ואז הוא היה קצת חייב לגמור את המלחמה. במרץ 1918 הוא חותם הסכם בברסט-ריטובסק, על פי ההסכם הזה, חלק גדול גם מבלרוס וגם מאוקראינה בעצם עוברים לגרמניה, כבר בחודש נובמבר הממשלה הסובייטית אומרת, סליחה, סיימנו, יותר ההסכם הזה לא קיים מבחינתנו, חוזרים, חלק בכוח, חלק בגלל שהייתה בינתיים מהפכה בגרמניה, הגרמנים היו מוכנים לוותר, מחזירים לעצמם גם את החלקים של אוקראינה וגם של הבלרוס. מה שקורה בינתיים, פולין קמה, ויש מלחמת פולין ברית המועצות, ובמלחמה הזאת בעצם מה שפולנים השיגו, כי ברטר ברית המועצות ואותו מרשל הידוע טוחצ'בסקי די הפסידו בקרב ורשה, אבל בפולנים קיבלו חלק מאוקראינה, ממערב אוקראינה, חלקים גדולים של בלרוס כן חזרו לברית המועצות, הדאגה גם את מה שהם איבדו מאוקראינה, סטלין יחזיר לברית המועצות על בסיס הסכמי ריבנטרופ מולוטוב. אבל אחרי כל הסומטוחה ובלגן שציינתי, ב-1922 לא סתם קמה רפובליקה סובייטית הסוציאליסטית של בלרוס, ככה קראו לה, סובייטסקה סוציאליסטיצ'סקה רספובליקה בלרוס, לא שהיא רק קמה. קמה אז רפובליקה סובייטית סוציאליסטית בלרוס, רפובליקה סובייטית סוציאליסטית של אוקראינה, רפובליקה פדרטיבית של רוסיה, כמובן גם מסובייטית סוציאליסטית, ורפובליקה של שלושת בעצם מדינות שאנחנו היום מכירים אותן מעבר לקווקז. ומתוך ארבע אלה בלרוס הופכת לאחת ממדינות שהיא שותפה מלאה להקמתה של ברית המועצות. עוד אין דבר כזה. היא, יחד עם אוקראינה, עם הרפובליקה מעבר לקווקז ורוסיה, מקימה מדינה הכי גדולה שבעולם, את ברית המועצות. ושים לב, אורי, בדיוק בבלרוס תתפרק ברית המועצות. כי כמעט 90 שנה, היה שנה אחת פחות, כמעט 90 שנה אחרי שבלרוס הקימה את ברית המועצות, שם זה נפל. למה דווקא שם? כנראה חשבו שביער, בלבשסקיה פושצ'ה, אל תנסה להגיד את זה בבית, שביער הזה, הקייג'י-בי הסובייטי, הכי פחות ישים לב, כנראה, אי אפשר לדעת למה, נפגשו נשיא רוסיה, אני מדברת עד 1991, כן? דרך אגב, גם בחודש דצמבר, כמו שהקמת ברית המועצות, נשיא רוסיה ילצין, נשיא אוקראינה קוצ'מה, נשיא בלרוס שושקביץ', הפעם היו רק שלוש מדינות, ברפובליקה הקטנטונת שבין לוויתנים הגדולים חתמו על הסכם ברובז' ובאותו הרגע ברית המועצות התפרקה, כך שלבלרוס באמת יש תפקיד היסטורי מכאן עד להודעה חדשה. היא הקימה גם את ברית המועצות, היא פירקה את ברית המועצות והיא חתומה גם על ההקמתה של האום, שזה עוד סיפור בפני עצמו.
על הקמה של האום.
על הקמה של האום, אני אגיד לך למה.
הוא קמור חדור. אוקיי. כן, אחר מלחמת העולם. אבל לפני כן אולי נזכיר עוד דבר אחד בכרונולוגיה, שגם הכי הרבה הרוגים באחוזים במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, בלרוסיה ספגה הכי הרבה הרוגים במלחמה, רבע מהאוכלוסייה של בלרוסיה.
אפילו היום אומרים ששליש.
שליש מאוכלוסייה.
היום אומרים ששליש, תקשיב, המספרים משתנים, מגלים מסמכים חדשים, סופרים מחדש, אבל כנראה שזה אפילו שליש.
אמרנו שבלרוסיה, או שלא ציינתנו שהיא מלאה בהרבה מאוד יערות, הרבה מאוד נערות, ואז הפרטיזנים מסתדרים.
נכון, נכון. הכי הרבה הרוגים, קודם כל בגלל שהאויב בא משם.
באחוזים, לא, לא מספרים נומינליים.
נכון, אבל גם באחוזים, וגם מתוך 9 מיליון, 3 מיליון נהרגו, נו, אז אתה מקבל שליש בערך, כן? היו קצת יותר מ9 מיליון תושבים, אבל בערך שליש אנחנו כן. אומרים, והאויב בא משם. אגב, כולם חשבו שהמתקפה תהיה מאוקראינה, על מה אני אגיד לך? חשב מי שחשב.
איזה מתקפה? רק נסביר למאזינים שלנו, היקרים.
אוקיי, טוב ששאלת. גם לגבי נפוליאון די חשבו שהוא יבוא דרך אוקראינה. מה אני אגיד לך? הוא כנראה במאה ה-19 חשב על מה שרוסים, הצבא הרוסי לא בדיוק חשבו במאה ה-21. הגיע למסקנה שלו, כדאי להסתבך ולהיכנס לאוקראינה. הגיע דרך בלרוס. והמתקפה הגדולה והטרגית זה תחילת מבצע ברברוסה, כן. שזה התחלה של מלחמת העולם השנייה בברית המועצות, שהגרמניה תוקפת והיא תוקפת מבלרוס. אגב, שהרוסים אחר כך מגרשים את הנאצים, או קודם גירשו את נפוליאון, גם החזרה הייתה דרך בלרוס, דרך אגב, מתקפת הנגד, וזאת אומרת גם שם, כן, קוראים טרגדיות ועורסים ערים שלמות, ובזמן המלחמה בעצם גרמנים כנראה הרסו עד 700 כפרים ועיירות בבלרוס, שזה מספר שאי אפשר, קשה לתפוס אותו. והשליש מהאוכלוסייה, ואתה צודק לגמרי, בגלל היערות, וגם בגלל שעם הבלרוסי הוא עם אינטלקטואלי, שקט מאוד, מתון, עד לרגע שמגיע האויב, ברגע שבא האויב, תנועה פרטיזנית כזאת לא הכירו באירופה. בלרוסים הקימו בעצם תנועה פרטיזנית הראשונה במלחמה נגד נפוליאון, ובוודאי ובוודאי תנועה פרטיזנית מסיבית, חזקה, עם גבורה מדהימה, בזמן המלחמה נגד גרמניה הנאצית. אז זה היה בהתחלה, ובסוף המלחמה, ב-1945, עוד לא הגענו לברלין, עוד שלושת המנהיגי העולם החופשי, כן, אם אפשר לקרוא ככה לסטלין, אבל אז הם באמת ביחד, רוזוולט, נשיא ארצות הברית, צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה, וסטלין, מנהיג של ברית המועצות, יושבים בחצי עקרים ביאלטה. שים לב עד כמה זה סמלי. הרי צ'רצ'יל בכלל חשב, דרך אגב, לעשות את הוועידת, ועידת יאלטה, או באלכסנדריה או בירושלים. אבל סטלין אמר שהוא לא מתכוון לדון בכלל על הנושא הזה. וחצי עקרים שרק שוחררה מהנאצים, בעצם הופך למקום ששם שלושת המנהיגים של שלושת האימפריות, שאחד מהם כבר הולכת בעצם לילב, היא תישאר כמדינה, אבל היא כבר תהיה אימפריה פחות חשובה, וכמובן הכוונה שלי לבריטניה. אז שלושת המעצמות הגדולות, אמריקה וברית המועצות פלוס צ'רצ'יל, יושבים ביאלטה, והם מבחינתם בונים סדר עולמי חדש. מה כולל אורי סדר עולמי חדש? הוא כולל, אתה זוכר רצועת הביטחון שרוסיה בנתה, וואו, מתי זה היה הממם שיכלה את בלרוס, ולא רק בלרוס, עוד הרבה מדינות, זה היה ב-118. אחרי מלחמה נגד נפוליאון, הם עוד הרחיבו את רצועת הביטחון ביניהם לבין המערב, זה מה שמדאיג אותם. ובקרים, ביאלטה, סטלין בונה רצועת הביטחון המשמעותית ביותר של ברית המועצות, שזו מזרח אירופה כולה. כפי שזלזלו בו אותם המנהיגים של העולם החופשי לפני המלחמה, כגודל הזלזול, ככה פתאום גם גודל הפחד, ונותנים לאיש הזה, לדיקטטור הסובייטי, לאכול את מזרח אירופה כולה בלי פלפל. מה אני אגיד לך? לא לזלזל בו לא היה מגיע, ולא לפחד ממנו גם לא היה כדאי. אז הוא מקבל את מזרח אירופה, כולל חצי של גרמניה שהיא תהיה מזרחית, ובעצם שם יהיה מסך הברזל, והופך אותם למדינות הסוציאליסטיות של מזרח אירופה. מה זה? ויום אחד שתקום נאטו, ברית המועצות תקים נאטו הסוציאליסטית, שקראו לה ברית ושה. זאת תהיה רצועת הביטחון. מה עוד פואנטה מדהימה ומעניינת, ששם מחליטים על הקמת של האום. וסטלין דורש, ומקבל בסופו של דבר, שבין מדינות שמקימות את האום, יהיה ברית המועצות כברית המועצות, אוקראינה כאוקראינה, ובלרוס כבלרוס. זה לחלוטין לא הגיוני. הבעיה שאמריקאים מנסים לקרוא את רוסיה דרך ספר אמריקאי עד עצם היום הזה, וזה מודל בטוח לכישלון טוטלי. הם פשוט לא בדיוק יודעים איפה אוקראינה מסתיימת ואיפה רוסיה מתחילה. הם לא הבינו, הצליחו, סטלין הצליח להסביר להם שבלרוס ואוקראינה זה רפובליקות עצמאיות של ברית המועצות. אורי, המיקרופון שאנחנו עכשיו מקליטים את הפודקאסט המדהים שלך, הוא הרבה יותר עצמאי מאשר בלרוס ואוקראינה בברית המועצות. את המיקרופון הזה אפשר ללמד לעשות כמה וכמה דברים, עריכה ותוכנות. בלרוס ואוקראינה לא עשו שום דבר. אממה, שברית המועצות קיבלה שלושת האצבעות בהצבעות באום, אתה מבין?
כן.
כל מדינה מצביעה פעם אחת, ואלה מצביעים שלוש פעמים, ברוך שבדיוק אותו דבר. מה שכן, אחרי כל מה שאמרתי, וזה די מעצבן, למה המערב לא מבין שלסטלין יש שלושת האצבעות להצביע, אמריקה מצביעה פעם אחת, ברית המועצות שלוש פעמים, מה שכן, לישראלים אין שום סיבה וזכות אפילו להתלונן על שלושת האצבעות הללו, מכיוון שאלמלא שלושת האצבעות של ברית המועצות, פלוס האצבעות של מזרח אירופה כולה, הצבעה על חלוקת הארץ והקמתה של מדינת ישראל הייתה מסתיימת בתוצאה הפוכה בדיוק. כך שאנחנו לא צריכים להתלונן, זה בהחלט בזכות גם אותם האצבעות. כך שברוס היא בין מקימות של אומות מיוחדות.
שורה תחתונה, אנחנו יושבים פה בזכותם.
לחלוטין.
שלוש הצבעות בזכותם המדינה הוקמה.
לגמרי.
כן, כיוון שהיא נתנה להם כוח ואפשרות להצביע.
לגמרי. יכול להיות שהצבעה הבאה הייתה באה תוך חצי שעה ומשהו היה משתנה.
כן.
אבל הצבעה ההיסטורית הסתיימה כפי שהסתיימה. בזכות בעצם, כן, אותם האצבעות.
נהדר.
ואז הברית המועצות נופלת דווקא בבלרוס.
כמה ונופלת, זה איזשהו מעגל, 89 שנים אחרי.
נכון.
אנחנו נרוץ בשנים ל-1994. ב-1994 נבחר אדם מעניין, אפשר לדבר עליו הרבה, נדבר עליו כמה שצריך, כמה שאפשר.
ניתן לו כבוד.
ניתן לו כבוד, כי הוא מאוד חשוב. הוא בשנים האחרונות גם הופיע הרבה בתקשורת, ושמעו עליו. הרבה יחסית למדינה שפחות מוכרת בארץ, ומ-94 ועד היום הוא עדיין שולט שם. אפשר לעשות ניתוח אופי שלו, אפשר לספר עליו הרבה, נדבר עליו קצת. אלכסנדר לוקשנקו, נכון? או קוראים לו אהב, בטקו, אהב, דיקטטור. עד לפני, לפחות עד שפרצה מלחמה באוקראינה, קראו לו ללוקשנקו הדיקטטור האחרון באירופה. עכשיו אומרים שגם סטלין הוא דיקטטור באירופה, אבל באופן ברור, דיקטטורה בתוך אירופה, במזרח אירופה,
הופכת בלב, זה אפשר לומר
בלב, שזה אפשר להגיד בלב, זהו, זה תלוי איך מביטים באירופה, כי הגבולות זה גם נושא שהפודקאסט דיבר עליו, הגבולות התרחבו לאט לאט. אנחנו למדנו שאירופה מסתיימת מעבר לבוספורוס, נכון? וככה אני למדתי בשנות ה-80, ואחר כך בשנות ה-90 ושנות ה-2000 זה כבר התרחב, ופתאום מדברים על אזרבייג'אן וגיאורגיה וארמניה באירופה וכו' וכו'.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? שבלזקי, או נראה את בלזקי, אם אני לא טועה, כתב בספר שלו, הרי הוא היה נשוי לאישה אוקראינית,
כן.
אז הוא כותב שבצרפת, בפרט באירופה בכלל, חושבים שסיביר מתחילה מיד אחרי הכפר הפולני האחרון. זאת אומרת, חצית את הגבול כבר התחילה סיביר, שזה בוא נגיד בינינו, זה משם עוד איזה היום, 6-7 שעות טיסה לפחות.
כן, כן.
אז זה אפרופו גבולות, כן.
אז הוא אדם מרתק, והרבה מאוד שרוריות היו עליו. אפשר לספר פה כמה, אנחנו נגיע לזה, אבל מה אפשר לדבר עליו? על האישיות הייחודית שלו.
כן, זה
ואיך הוא שורד כל כך הרבה שנים בשלטון?
זה סיפור אורי עצוב ומרתק. ללא שום ספק, כי זה באמת צריך כישרון להחזיק מעמד. וזה עצוב, אבל זה מלמד משהו. אז נתחיל מזה שהוא כבר שובר, נדמה לי שכבר שבר את כל השיאים של כל המנהיגים שאי פעם שלטו באירופה ואסיה, שזה לא כולל כמובן מלך או מלכה, בוודאי ובוודאי שתהיה בריאה זה לא כולל מלכה אליזבת,
כן.
אבל אני מדברת על המנהיגים הנבחרים, ואכן האיש הזה נבחר, הוא הנשיא הראשון של בלרוס, כן? הראשון שנבחר אחרי התפרקות ברית המועצות, וזה קרה ב-1994, לא יאמן, פשוט דור שלם נולד וגדל, כן, מאז, ולא מכיר אף אחד אחר, מכיוון שכל הזמן הזה הם נולדו שהיה לוקשנקו, והם כבר מתחתנים, ועדיין יש לוקשנקו, ובוא נגיד שהדור הצעיר הזה מאוד עושה המון, לא שהוא מצליח בינתיים, כדי שלפחות שהילדים שלהם לא בדיוק יחיו באותה תקופה, בוא נגיד שזה לא בטוח. האיש הזה בהחלט מחזיק מעמד, ובהתחלה הייתה לו תמיכה, עד לאחרונה הייתה לו תמיכה רצינית. אני קוראת לא מעט פרשנים ופרופסורה שבאמת אומרים, ואני נוטה להסכים איתם, אולי אחרי 20-20 משהו קצת השתנה, אבל עד אז אני חותמת על מה שהם כותבים, שגם אם הבחירות בבלרוס היו חופשיות והכי דמוקרטיות שהעולם ידע, אפילו בצורה יותר טובה מאשר שיש באמריקה, באמריקה זה אני לא טוענת, זה מאוד דמוקרטי, רק יש שם כמה שאלות כאילו על כל השיטה המסובכת הזאת, yeah. אבל של אלקטורים, עדיין לוקשנקו היה נבחר. קודם כל, אני חייבת לומר שהוא מגדיר את עצמו, הרי את המילה דיקטטור לא רק אני ואתה שמענו, גם הוא שמע ולא פעם אחת, ואז הוא אמר כמה פעמים, הוא הרי בכלל ידוע בביטויים הלא שגרתיים.
כן, שלו. כן, יש לי פה, רשמתי לפניי מספר.
כן, כן, בצדק, ובצדק אני גם חשמתי, אבל שכחתי את היומן, לא משנה, מה שיש לי בראש אני אזכר, והוא אומר... אני לא דיקטטור, אבל כן יש לי נטייה לאוטוריטריות. זה קצת שונה, בואו נגדיר את זה ככה. כן, כן. אבל זה, והביטוי האחר שלו, בתור בן אדם שהקימה שתולה נגד הומופוביה בכנסת ישראל, ואני בהחלט גאה בזה עד עצם היום הזה, כואב לי להגיד... אבל אני מכירה את הביטוי הנוראי שהתפרסם בכל מקום, אפשר למצוא אותו בוויקיפדיה, שהשימו אותו בעוד פעם אחת שהוא דיקטטור האחרון של אירופה. תשובתו של לוקשנקו הייתה, אם זה ככה, מבחינתי עדיף להיות דיקטטור מאשר הומו. וזו הייתה תשובה לשר החוץ הגרמני שהיה הומוסקסואל, שכאילו לא הסתיר את זה. ותבין, כן, מה אומר נשיא המדינה. אתה יודע מה, למה הוא אומר את זה, אורי? מכיוון שהוא יודע שרוב האוכלוסייה שלו כן תתמוך בביטוי כזה. על זה, למה אני נזכרתי בסיפור הזה? על זה הוא בנה את הפופולריות שלו. ב-1994 הוא רואה ויודע להראות לעם שלו שני מודלים. קודם כל, לפני 94 אנחנו חייבים להזכיר. על לוקשנקו עצמו. האיש הזה שירת בצבא, לא סתם בצבא סובייטי, אלא ביחידות של משמר הגבול ששייכות ל-KGB, אני חייבת לומר שבבלרוס עד היום, לארגון הזה, קוראים KGB. KGB קיים בבלרוס עד עצם היום הזה.
זה KDB, נכון?
KGB אומרים ברוסית.
ועדת ביטחון המדינה של בלרוס, כן.
נכון, אבל זה קיים.
אבל עם D, KDB.
אבל כל העולם מכיר את השם הזה. כן. וזה עדיין קוראים לזה ככה.
גם לזה יש לי. גם פוטין הגיע מהאסכולה הזאת.
נכון, נכון, נכון. אבל לוקשנקו עצמו שירת במשמר הגבול, שזה יחידות של KGB. והוא היה שם לא פחות אלא פוליטרוק. עכשיו, לדור הצעיר. חברים, פוליטרוקים זה מחלקה אידיאולוגית של הצבא בעצם, שאמורים לחנך את הקומוניסטים הטובים. לוקשנקו היה חבר במפלגה הקומוניסטית. הוא עמד בראש התנועה קומוניסטים בעד הדמוקרטיה. הוא יצא נגד הדיקטטורה של אותו נשיא בלרוס שהיה לפני התפרקות, כן. ברית המועצות, שיחסית ללוקשנקו השושקביץ' היה באמת שיא של דמוקרט שאנחנו מכירים בעולם, ולוקשנקו שיצא נגד הדיקטטורה, ועל זה בעצם רחב על הסוס הפופולריות שלו, שזה הוא יוצא נגד דיקטטורה, אז הוא מקים את המשטר שהוא מקים. אז דבר אחד שאיש הזה באמת שירת, היה פוליטרוק, היה ב-KGB, הוא היה גם המנהל של סופחוז, זה לא בדיוק קולחוז, אבל לא ניכנס עכשיו להסברים. הוא בא מהשיטה הסובייטית ומעולם לא שרף, זה היה מאוד אופנתי, לשרוף את הכרטיס חבר שלך במפלגה הקומוניסטית. בזמן ואחרי התפרקות כולם שרפו את הכרטיסים האלה, או איך שקראו לזה, אבל בוא נגיד כרטיס חבר. של המפלגה הקומוניסטית, הוא אמר, והוא לא הסתיר את זה, הוא אמר, אני קיבלתי את הכרטיס הזה על בסיס האידיאולוגיה שלי, ואני לא הולך לסלוף את זה, כן צריך לתקן דברים, אבל לא סופים את הדברים הללו. והוא האיש שעד היום חושב שהזכרנו את זה, שנפילתה של ברית המועצות, זה הייתה קטסטרופה גיאופוליטית הכי גדולה בהיסטוריה בכלל ובמאה ה-20 בפרט, והוא הבן אדם שאפילו... הציע להקים פסל לסטלין לא בגלל הדיקטטורה של סטלין, אלא בגלל שסטלין היה מנהיג של עם הרוסי, ולא רק עם הרוסי, אבל בוא נגיד בגדול היו שם הכי הרבה רוסים, שידע ללמד לקח את המערב הקולקטיבי שכל כך חיכה לנפילתה של ברית המועצות. כאן אני חייבת עוד שנייה אחת לרדת מהמסלול של לוקשנקו ולהזכיר עוד, על עוד טראומה ענקית של בלרוס, שהיא לא יותר מהטראומה של מלחמת העולם השנייה, אבל אסור לנו לשכוח אותה, שגם טראומה הזאת די זרזה את התפרקות ברית המועצות, וזה אורי איך לא פיצוץ בתחנת הכוח הגרעינית בצ'רנוביל. זה נכון ו-26 באפריל. זה נכון שצ'רנוביל זה בשטח של אוקראינה, אבל בגלל כיווני הרוח, זה אחד. ושתיים, בלרוס בעצם היא, כל החקלאות שלה והיא עצמה, היא נבנתה, כן, מסביב לנהר דניפר שעוברת קודם באוקראינה ואז מגיעה לבלרוס, ועוד נער, עוד יותר טרגי, פריפט. פריפט זה ליד הכור הגרעיני. היו דייגים שהיו במרחק של 100 מטר מהכור. פריפט, פחות מכירים את השם הזה. צ'רנוביל זה השם הכללי, אבל הפיצוץ בעיירה פריפט, ויש שם נער פריפט, והמים האלה, והרוח והאוויר, וכל הזיהום הקרקע, אורי תקשיב טוב, אם הרדיאציה בעצם נכנסה והזיהום היה ב-0.5 של שטח של פדרציה הרוסית, רק 5 זה כמובן טרגדיה, אבל 5% של השטח האוקראיני בעצם הרגישו וספגו את החומר הרדיואקטיבי. 25% של בלרוס.
רבע מהשטח
קיבלו את החומרים הרדיואקטיביים. במדינה קטנטונת. היא לא עצומה כמו אוקראינה ולא ענקית כמו רוסיה. אז המכה הקשה ביותר של צ'רנוביל בלרוס ספגה. כן. ואמרתי לך שנמחקו 700 כפרים בזמן השליטה הנאצית. 500 כפרים נמחקו בעצם בגלל הזיהום הקרקע שאחרי הפיצוץ בצ'רנוביל. ובאמת, מתים כתוצאה מהרדיאציה הזאת. אם אני לא טועה, 115,000 ליקווידטורים, זה אנשים שבאו להילחם בעצם עם התופעות האלה, כן?
כן.
של הרדיאציה. 115,000 איש באו מבלרוס, ומתוכם לפחות 10,000 מתו ממש בזמן קצר מאוד, אבל זה לא כל הקורבנות. קורבנות היו בהמשך, ילדים שמתו ומבוגרים שמתו במחלות, אז זה עוד מכה. אז זה היינו חייבים להזכיר כשאנחנו מדברים על בלרוס, ובחזרה ללוקשנקו. הוא נבחר, כמו שאמרתי, ב-94, הרי ב-91 שברית המועצות מתפרקת, אלוהים יודע, כל העולם כאילו חוגג, אבל אלוהים יודע לאן זה ילך, ואיזה 15 לבנונים אנחנו נקבל, כן? אבל ב-94 כבר פחות או יותר רואים מה קורה. ולוקשנקו יכול לראות לעם שלו, אומר, תראו, מצד אחד, יש לנו מודל של רוסיה, הכי קרובה אלינו מנטלית, דרך השפה, שאני לא אשכח, עד 1936, שבלרוס זה כבר רפובליקה של ברית המועצות, יש בה 4 שפות רשמיות. רוסית, בלרוסית, פולנית ויידיש.
יידיש.
עד 1936 יידיש שפה רשמית של בלרוס. 20% מיהדות בעצם ברית המועצות הם חיים בבלרוס. כן, זה מדינה עם שורשים יהודים, ומשם בעצם באו בלי סוף מנהיגים, אנשי ציבור, משוררים. בלרוס ואוקראינה זה המקור של העם היהודי בברית המועצות. אז אני חוזרת, ויש מודל של רוסיה שזה 10 שנות אמריקניזציה, מערביזציה, לא יודעת, קפיטליזציה של תקופת בוריס ילצין, שרוסיה הופכת לאמריקה דוברת רוסית. קפיטליזם.
כן, הגיעה קוקה קולה, פתאום הגיעו... כל המערב הגיע.
קוקה קולה זה כסף קטן, שלא ישמעו קוקה קולה מה עכשיו אמרתי, כן? למקרת אורז.
לא, אבל זה סמל, זה סמל של המערב.
בוודאי שזה סמל. בוודאי שזה סמל.
מקדונלדס, כל ה...
בוודאי, זה סמל, כן. לנין היה מתהפך. אם היו קוברים את המסכן הזה.
אומרים שהוא התהפך כל כך הרבה פעמים שהוא נשאר במקומו.
אז זהו זה שהוא נשאר במקומו, אבל ברגע שהוא רואה שתור למקדונלדס פי שלוש יותר ארוך, וזה תור הכי ארוך בהיסטוריה שנכנס לגינס, שהתור למקדונלדס יותר ארוך מאשר למאוזוליאום שאיפה שהוא שוכב שם, כן? הוא בטוח התהפך עוד כמה פעמים. אבל אז זה אמריקניזציה.
כי למרות שמקדונלדס לא מאוד טעים, עדיין יותר טעים מלאכול את המוזולאום.
וזה גם משהו חדש. גם אני, מה אתה חושב? גם אני עמדתי באותו התור. בסדר, כן. ואני מבינה שזה לא מי יודע מה בריא, אבל כן, אני אהבתי המבורגרים. ואז יש את האמריקה. אמריקה דוברת רוסית, אבל הרבה יותר קיצונית. קפיטליזם רוסי. אין שום דרך להגדיר, זה דרוויניזם, תאצ'ריזם כפול מיליארד. אני תמיד אומרת, טוב שדונלד טראמפ קיים, כי עכשיו יש לי איך להגדיר את המדיניות הכלכלית של ילצין, שיחסית אליו דונלד טראמפ היה סוציאליסט קיצוני. כן, הוא נשאר סוציאליסט קיצוני, עד כדי כך. ואז אומר לוקשנקו, בבקשה, זה מה שאתם רוצים? זה המודל המערבי. חשבתם שהמערב זה טוב? בבקשה, קבלו. יש שכבה דקה, כמו באמריקה, יש 1,000 איש, 10,000, שמנהלים כל הכלכלה של העולם, ואחרים אמורים להסתפק, הם מחזיקים ב-90% של כל הכסף, ואתם, 90% של האוכלוסייה, תסתפקו עם 10%. יש דרך אחרת. ושנשמור על המודל, לא בדיוק סובייטי, אבל... כלכלה שמדינה מנהלת אותה באופן די מסיבי, זה לא אומר שאין בכלל שוק פרטי, אבל מדינה מחזיקה בעצם את התעשיות הרציניות, כן. לא נותנת להם ליפול, שומרת על מקומות העבודה, שומרת על כל מיני באמת, אז יש ביטחון סוציאלי. לא נפל ונעלם הכל כמו שזה קרה ברוסיה עם הקפיטליזם הרוסי. והעם הבלרוסי די מבסוט, כי מצד אחד הם חופשיים, עכשיו אפשר לנסוע לאן שאתה רוצה, אין יותר מסך אבל זה, מצד שני לא קרה באמת את הקטסטרופה הכלכלית, שמי שחזק ויוזמתי הוא ירוויח, ואחרים כמעט מתים מרעב, וזה היה באמת ברוסיה בתקופת קפיטליזציה קיצונית ביותר. בלרוס לא היה את זה, כי לוקשנקו, עם באמת הריכוזיות שלו ועם השיטות שלו, שבין השיטות לבין הדמוקרטיה זה מרחק כמו מכאן ועד למאדים וחזרה, אבל הצליח להחזיק את בלרוס שהיא לא מתרסקת. ועוד דבר נוסף נורא חשוב, שהדצם היום הזה בצורה כזו או אחרת הוא משתמש בזה, הוא אומר תראו, הנה רוסיה הלכה לכיוון אמריקאי, וואו, הלכה והתחבקה עם אמריקה, רוצה לאמץ כל השיטות שלה ורוצה להיות חברה שלה, ובעצם חותמת על כל ההסכמים. מה היא קיבלה בתמורה? היא קיבלה בתמורה, וזה אפשר לומר בדיעבד ב-2022, שהמערב לא סופר אותה. איך אנחנו יודעים שהוא לא סופר אותה? במקום להתחבק איתה בחזרה, המערב שהבטיח שהוא לא... אז ירחיב את נאטו מזרחה, פתאום הטילים של נאטו מגיעים כמעט עד לגבולותיה של רוסיה. על מה המלחמה שנפלה רצועת הביטחון, ובעצם הרצועה האחרונה בין רוסיה למערב, עם הטנקים שלו ועם הערכים שלו, שעם הרוסי לא בדיוק ממהר לאמץ אותם, הגדר האחרונה הטבעית בעצם, גיאוגרפית, זה אוקראינה. אז זה מה שאומר לוקשנקו, תראו, אף אחד לא אמר להם תודה, אלא ההפר, בעצם השתמשו בזה שרוסיה עכשיו רוצה להתחבק איתם, ובעצם כמעט יורקים להם בפרצוף. במילים האחרות, לוקשנקו אומר מה שעם האוקראיני יכול להגיד ב-2022. אם אתם כל כך אוהבים את אוקראינה, למה להזזה לא צירפתם אותה לנאטו? בסדר, לנאטו לא, לפחות לאיחוד האירופאי. לפחות, הרי גם פוטין בזמן המלחמה כבר אמר, שאין לו שום בעיה שבלרוס תהיה חלק מהאיחוד האירופאי. מי לא קיבל, בלרוס, סליחה, אוקראינה. מי לא קיבל את אוקראינה לאיחוד האירופאי? איחוד האירופאי. נשיא צרפת אמנואל מקרון אמר שזה יכול לקחת שנים, אם לא עשרות שנים. אז זה מה שרואים בבלרוס. רואים שאירופה והמערב ממש לא ממהרים לחבק אותם. המערב לא אוהב את רוסיה, אבל זה עדיין לא אומר שממהרים לרוץ ולחבק את בלרוס או את אוקראינה, כי הם רצו לחבק אותה ולקרב אותה באמת. היו למשל פותחים את השוק האירופאי בשביל בלרוס, שהמוצרים, למשל מוצרי חלב, מוצרי מזון, המדינות לא ממש פותחות דלת, ורוסיה פתחה דלת, ואתה יודע מה? ברוסיה, וגם במדינות האחרות של ברית המועצות לשעבר, אתה הולך, כל 100 מטר אתה רואה חנויות של מוצרי חלב, למשל בלרוסים, שעולים הרבה יותר ממה שהמוצרי חלב המקומיים. אתה רואה בגרמניה גם מוכרים כל מיני מוצרים, אבל אם השוק הזה, אם רצו באמת לקרב את בלרוס למערב, ולא לתת ללוקשנקו לשלוט באופן אוטוריטרי לחלוטין בעם הזה, בלב אירופה, היו קצת מחבקים אותם. אותם לא מחבקים. בלרוסים המסכנים סובלים גם בזמן המלחמה באוקראינה פעמיים. למה הם סובלים? מילא כל העולם די מרגיש את ההשפעות. עכשיו, יש בלרוסים שהם ברחו מלוקשנקו. אם הם יחזרו הביתה, הם ימצאו את עצמם במקרה הכי טוב בבית סוהר.
כן,
זה
כן.
בהכי טוב, כן. בהכי רע, זה המדינה היחידה באירופה שיש בה עונש מוות.
כן.
אז גם זה אפשרי. עכשיו, זה אנשים שברחו מבלרוס ונמצאים או נגיד באוקראינה או בפולין ורוצים לקבל שם ויזה זמנית לעבודה, לא נותנים להם. למה? כי בלרוס תומכת בפוטין. זה לא בלרוס, זה לוקשנקו כאלה.
כן,
פוטין.
זה לוקשנקו.
ואז העם הזה באמת סובל, אבל המערב לא רץ לחבק אותם, וזה נורא חשוב היה להסביר.
נינו, בשנת 2015 זוכה בפרס נובל לספרות הבלרוסית, סבטלנה אלכסייביץ'. היא נולדה באוקראינה, היא גדלה בבלרוסיה, היא עוסקת הרבה בהיסטוריה ובפוליטיקה, ומתארת בספרים שלה את החיים המדכאים והמורכבים מאוד בברית המועצות, עדויות ממלחמות, רגשות מאוד קשים של ילדים, נשים, ריאליזם קודר ומפוכח, אולי אפילו מפוכח, וממשלת בלרוסיה, עם לוקשנקו כמובן בראשה, חוששת מהביקורת הגלויה שלה, ולא מסכימה לפרסם את הספרים שלה. כלומר, בלרוסית, שזוכה בפרס נובל לפני 7 שנים, ולא זוכה לחשיפה במדינה שלה.
כן, זה מאוד עצוב, למרות שאנחנו ב-121, וברור, ברור ש... מי שרוצה, בן אדם בבלרוס שכמובן לא מכיר את הספרים של אלכסייביץ' שתרגמו להרבה מאוד שפות, ובהחלט אישה דוברת רוסית בלרוסית שזכתה בפרס נובל לספרות, שזה כבוד עצום, כן? ותראה כתב, אם אני לא טועה, לוקשנקו עצמו זכה בפרס אנטי נובל. יש דבר כזה, זה קיים, שכמובן זה בטוח לא כבוד גדול. אני זוכרת שזה היה על ההתבטאויות, בוא נגיד, לא ממש חכמות שלו, לגבי הקורונה, שהוא בעצמו בסופו של דבר כן חלה בקורונה. ועבר את זה, נו, כפי שאנחנו אמרנו די
בקלות. תכף נדבר על השערויות שלו.
די בקלות. אז אלכסייביץ' בהחלט סופרת, והיא לא רק לא אוהבים ביקורת שלה בבלרוס, נגיד את האמת, ביקורת שלה מאוד לא אוהבים גם ברוסיה, והיא כותבת גם על ההיסטוריה הסובייטית, על המדינה שבעצם לא קיימת. והפרוזה שלה זה פרוזה רגשית, עלילתית, דוקומנטרית. היא לא ממציאה שום דבר. היא פשוט לוקחת סיפורים, אבל לא סיפורים היסטוריים גדולים. היא לוקחת סיפור של אנשים קטנים, פשוטים, אף אחד לא קטן, אבל אנשים עם הרגשות בתוך אירועים היסטוריים. וכמובן, כמובן, שלא בין השורות, אלא בתוך השורות, אנחנו רואים באמת ביקורת עצומה על המשטר האוטוריטרי, האם זה בלרוס, האם זה ברוסיה. תראה, למשל, בספר תפילת צ'רנוביל, היא מדברת על האנשים שעברו את זה. על אנשים שאיבדו את הילדים שלהם, את המשפחות שלהם, ואני בדיוק שהכנתי את לקראת ההכנות ולקראת הפודקאסט שלך, אני עוד פעם הסתכלתי על הסיפורי צ'רנוביל, ושם, מה שיש שם סיפורים, זה, שזה זוועות, באמת קשה מאוד, אבל יש שם מונולוג של אישה שאומרת, היא ברחה מבלרוס בגלל רדיאציה. אז היא אומרת ככה, אמא שלי רוסיה, אבא אוקראיני, אני גרתי בבלרוס, בגלל הרדיאציה הגענתי עד לאוזבקיסטן, בעלי הוא חצי אוזבקי, חצי טאג'יקי. ואז היא מוצאת את עצמה בסיפור התפרקות של ברית המועצות, ואנשים הורגים אחד את השני, נכנסים לבית חולים ליולדות ושואלים לאיזה לאום שייך הילד הזה, ובעיני אמא זורקים את הפעות מקומה רביעית או חמישית, בגלל שהוא מלאום אחר או דת אחרת. ואז היא אומרת, אני אחרי כל זה, קודם כל הסיפור בעצם מספר על ה... זה לא בלגן, אבל ערבור כל העמים וכל הדתות שחיים ביחד, ובעצם הכל זה נהרס. ואז היא אומרת, רדיאציה זה נורא, אבל אני אמנם ברחתי מבלרוס בגלל זה, אני לא פוחדת מרדיאציה, אני התחלתי לפחד מאנשים. זה סטייל של סבטלנה אלכסייביץ'. אז יש אירוע, אירוע טרגי, היסטורי, קטסטרופה הטכנוגנית, סליחה, הכי גדולה שהאנושות ידעה. כן, שזה פיצוץ בכור הגרעיני בצ'רנוביל, אבל אלכסייביץ' נוגעת בגורל של האנשים הפשוטים. ועל זה, ובצדק רב, לא על הספר הזה אגב, היא קיבלה על ספר אחר, זמן סקנד הנד קוראים לספר הזה, היא קיבלה את פרס נובל, ודרך אגב, שמדברים על הנהגה העתידית של בלרוס אם וכאשר זה יקרה, אני שומעת לא פעם ולא פעמיים, היא לא בדיוק מדברת על זה שהמועמדת הטובה ביותר יכולה להיות היא, וזה מוביל אותי אורי למשהו מתבקש ביותר, למחאות של 2020.
כן, כן, שלוקשנקו, אנחנו, האיחוד האירופי לא הכיר בתוצאות שבהם לוקשנקו נבחר, והתחילו מחאות, אלימות, אנשים, משפטי שדה, אנשים נכנסו לכלא, מחאות ספונטניות, התפטרות, רוצים התפטרות מיידית של הרודן, פתאום בלרוסיה הפכה להיות בכותרות.
תשמע, אגב, זה לא בפעם...
מנהיגת האופוזיציה נמלטה לליטה,
ולא חסרות בעיות. בואו נדבר.
בית המשפט העליון של בלרוס מודיע, אני קורא פה, הודיע כי תוצאות הבחירות נכונות וקבילות.
כמובן.
נהדע.
כמובן.
אבל יש עוד הרבה דברים בתקופת הקורונה, עוד דברים, שערוריות שקרו עם לוקשנקו, הוא טען שאין דבר כזה קורונה. מה זה קורונה? עכשיו, ליגת הכדורגל הבלרוסית, זה אני זוכר, היה קורונה, אוהדי הכדורגל רוצים לראות כדורגל, לא יכול להיות שאין, הוציאו אותנו מהסם שלנו, אין לנו את הסם של הכדורגל, במשך שנה לא יכול להיות דבר כזה, אז פותחים טלוויזיה ומה רואים? ליגה כדורגל בלרוסית, זה הליגה היחידה באירופה ששיחקה בזמן שיא המגפה, כשכל הליגות היו מושבתות, וכששואלים את לוקשנקו אם הוא חושש מפני המגפה, הוא אומר לעיתונאים, ציטוט, אתם רואים פה חיידקים? איפה החיידקים בחדר? ובסוף הוא גם בסוף חלה. לפני אולימפיאדת טוקיו 2020, שהייתה ב-2021, הוא אמר, אם לא היו תוצאות טובות במשחקים, אל תחזרו הביתה לאתלטים. אנחנו משלמים הרבה בשביל המדליות. ובזמן המשחקים, הצנית ה-200 מטרים הבלורוסית, קריסטינה טימנובסקאיה, כעסה על ההתנהלות של ראשי הארגון וכו', והיה סרטון ויראלי שרץ ברשת, ותוך כדי אולימפיאדה לוקחים אותה מהחדר, אומרים לה להרוז מהר חפצים, והיא מושלכת לכלא, ואחר כך קיבלה מקלט מדיני בפולין. וגם יש התבטאות אנטישמית של לוקשנקו, עוד שערוריה שהוא אמר, השואה היא של העם בבלרוס, היהודים הצליחו להוכיח זאת, כל העולם מתכופף בפני היהודים, נשמע כמו גרמניה באמצע סוף שנות ה-30. והיה גם עורכת הדין מאיה רייטלסטול שנעצרה בשדה התעופה בבלרוס עם קנאביס ישראלית שנעצרה שם, נכנסה ב-2500 דולר, בתיווך נשיא המדינה הרצוג ושר האוצר ליברמן, שוחררה ממעצר. מה עוד יש? מטוס מסחרי של ריינר, שמה קרה איתו? אולץ לנחות בתואנת שווא שיש על הפצצה. במטוס היה את רומן פטרוסוביץ', עיתונאי בלרוסי גולה, והוא גם נכנס למעצר בבלרוס. וכתוצאה מכך, מנהיגי האיחוד האירופי קוראים לחברות תעופה אירופאיות ובינלאומיות להימנע מטיסה בשמי בלרוסיה. איזה עוד דברים צפויים לנו עם לוקשנקו? ככה, הומופוביה, אין מגפה, איומים, מעצרים, עונש מוות, את אומרת, עדיין קיים בבלרוסיה.
אכן כן. על טרוריזם או על הפעילות שמנוגדת לאינטרסים של המדינה, בגידה במדינה וכך הלאה, טרורי. זה לא, 2020 זה לא ההפגנות הראשונות. סנקציות על לוקשנקו ועל בלרוס הוטלו גם בעבר. אבל 2020, שהוא נבחר בפעם השישית, ובהחלט לדבר על זה שהוא זכה ב-80% או משהו כזה, זה באמת כבר הגזמה שאין כמוה. ודרך אגב, הוא נשיא שהמערב לא מכיר בו, כן, כנשיא המדינה. ולמרות שהיו הפגנות, כמו שאמרנו גם קודם, על המחאות הללו כדאי לדבר במיוחד. כי בינתיים גדל, כמו שאמרנו, ואפילו כבר התחתן דור שנולד כבר בתקופת לוקשנקו. ובניגוד להורים שלהם, שהיו מוכנים למען שמירת הזכויות הסוציאליות והמצב הכלכלי, בוודאי לא אידיאלי או טוב, אבל נורמלי. ולא הפערים הבאמת קטסטרופליים שנוצרו ברוסיה הקפיטליסטית, הם היו מוכנים ללכת אחרי לוקשנקו ב-2020, וגם בעת, בגלל זה שלא נסגרו מפעלים, ויש שם תעשייה כבדה ומסעיות ומה לא, כן? אפילו פלטפורמות לטילים הרוסים, דרך אגב, S-300, S-400, אני מניחה, עדיין עושים בבלרוס. אז המפעלים לא נעצרו, לא הייתה הפרטה כמו ברוסיה. כל התעשייה הכבדה בידיים של המדינה, לא שזה טוב, אבל זה שמר על מקומות העבודה. וכל אותם אנשים, הדור המבוגר יחסית, היו מבסוטים, עד שפתאום הם רואים, מרביצים לילדים שלהם בהפגנות בלב מינסק, לוקחים אותם למשטרה, שמים אותם בכלא, ואת חלק מאשימים בפעילות הטרור שלא הייתה ולא נמרה, אבל על פעילות הטרור אפשר לקבל עונש מוות, שזה מה כבר יכול להיות יותר נוראי בשביל ההורה, ובשביל הבחור הצעיר הזה כמו רומן פרוטסביץ', שזה באמת שערוריה בינלאומית. מטוס ריינר עם העורך של אתר אופוזיציה, הוא בחור צעיר בן 20 ומשהו, הוא עיתונאי והוא באמת אנטי לוקשנקו, הוא טס מאתונה לווילנה, ואז מכריחים את ריינר לנחות במינסק. לא ברור האם זה מיגים הבלורוסים שבאמת הכריחו אותו, או שזה מרכז הבקרה ששיקרו ואמרו שיש פצצה במטוס ושהם חייבים לנחות. אז המטוס התמים נחת ותפסו את הבחור יחד עם החברה שלו, שהיא דרך אגב, היא עבדה באותו אתר האופוזיציה, אבל היא לא קשורה, היא לא עיתונאית, היא הייתה ממש הדרג המנהלי, כן?
כן.
הזה, והיא כבר קיבלה 6 שנים מאזרחית רוסיה, ועכשיו כל התקוות שלה ושל הוריה, שרוסיה לפחות תבקש איכשהו להסגיר אותה לרוסיה, אבל רומן פרוטסביץ' הוא ברוסי. אבא שלו היה אלוף או סגן אלוף בצבא הבלורוסי, בן אדם ששירת שם 10 שנים. מאבא לקחו את כל, הוא כבר לא אלוף, לא שום דבר, כן? אבא ואמא נאלצו לברוח מבלרוס. ילד אפשר לומר עצור ובאמת סכנת עונש מוות, והוא התחיל לשתף פעולה. קשה לדבר על זה, איך הבחור הזה פתאום מופיע בטלוויזיה ומדבר על עצמו שהוא נורא מצטער על פעילות טרור ושזה אויבים של בלרוס ששלחו אותו, וכל זה הרי כולם מבינים שזה אחרי העינויים ושזה שקר גס. כנראה זה המחיר שהוא משלם כדי שלא הוציאו אותו להורג. אורי, קשה לדבר פיזית, קשה לדבר על זה ב-121. ליד זה, באמת אני חייבת לומר, שעדיין, כן, יש תומכים, אני לא יודעת כמה, גם ללוקשנקו, אבל הכמות שלהם הלכה וקטנה, הולכת וקטנה, וב-2020 הייתה שם מועמדת של האופוזיציה. זה עוד לא קלט פרס נובל אלכסייביץ', זה סבטלנה ציחנובסקיה, שהיא נאלצה ועזבה את המדינה, אבל היא לא הייתה לבד. הייתה שם מחאת נשים. טיחנובסקיה הייתה מנהיגה, בעצם מועמדת לנשיאות. לידה עמדה מריה קלסניקובה, שהיא לא העמידה את עצמה באף תפקיד רשמי, למה יש לה אידיאולוגיה. אגב, היא מוסיקאית, היא גם ארגנה כמה פסטיבלים, היא בעצם באופוזיציה, אבל היא אומרת, אני לא רוצה תפקיד רשמי, כי כל בן אדם חכם היום בבלרוסיה הוא מנהיג האופוזיציה של עצמו. תפקידי לה, אבל היא נעמדה ליד טיחנובסקיה, ועוד אחד, כן, שהיא אשת של אופוזיציונר. גם טיחנובסקיה, היא בת זוגתו של בן אדם שיושב בכלא.
כן.
שני גברים יושבים בכלא, נשים שלהם לקחו על עצמם, פלוס מריה קולסניקובה, שגם היא מיועדת עם אחד מנהיגי האופוזיציה, גם הוא בכלא, הם לקחו על עצמם להניג את האופוזיציה. לוקשנקו מצא את עצמו מול שלוש בחורות צעירות, אמיצות מאוד הייתי אומרת, וטיחנובסקיה הייתה מועמדת רשמית, אבל הם היו כולם ביחד, ומול נשים ברוסיות שיצאו לרחובות ולא הצליחו. מיד אחרי הבחירות, זה היה זיוף לאף אחד, אין ספק. מה שכן, תפסו את טיחנובסקיה, לקחו אותה לכמה שעות, מכונית של, אני לא יודעת, משטרה KGB, היא עשתה הודעה לעיתונות, ובעצם הביאו אותה לגבול של בלרוס, היא ברחה. גם המועמדת השנייה ברחה, מריה קולסניקובה. הביאו אותה עד לגבול, בעצם משחררים אותה, לכי, פולין, אוקראינה, מה שאת רוצה, היא קרה לחתיכות קטנטנות את הדרכון שלה, אתה כבר לא יכול לחצות גבול אם אין לך דרכון, ובריצה חזרה לבלרוס, נעצרה וקיבלה 10 או 11 שנים בכלא הבלרוסי, ויושבת שם במצב קשה, ואירופה כולה צועקת, ובאמת ארגוני זכויות האדם מנסים לשחרר את קולסניקובה, מנסים לשחרר את פרוטסביץ', בינתיים עם לוקשנקו שום דבר לא עובד.
לסיום, ציין שבמהלך הדברים שריינת את פוטין, יש לך סיפור אישי עם פוטין, מעניין?
כן, אני ריאנתי אותו, אני פגשתי אותו 3 פעמים, פעמיים בארץ, פעם אחת במוסקווה, וכן, אני לא יכולה להגיד שהיה שם איזה סקופ גדול, סקופ עצמו זה לדבר עם פוטין, היום אם הייתי יכולה, תשאל אותי מה הייתי שואלת אותו, אם הייתי יכולה
לפגוש. מה היית שואלת את פוטין אם היית פוגשת אותו היום?
הייתי שואלת אותו, מה לעזאזל אתה עושה? עכשיו, אני לא מדברת.
כל העולם שואל.
כן, עכשיו, אני לא מדברת, ואני בתור פעם שאני רוצה לדעת באמת, עכשיו, אני לא מדברת על החלק המוסרי.
מה האסטרטגיה שלו? זו השאלה.
למה אתה עושה את זה לעצמך? עזוב, אתה עושה את זה לאוקראינה.
אני הייתי ממש שמח לדעת מה החלום שלו בסופו של דבר. הוא אומר, אוקיי, מלחמה, מלחמה, מלחמה. ברור לו שהוא לא, אני מעריך, שהוא לא יקבל את כל, יספח את כולה, את כל אוקראינה, אבל מה באמת, ברמה...
החלום, אני אגיד לך, לא צריך את פוטין, הנה, אני כאן. החלום שלו זה להקים מחדש רצועת הביטחון הקבועה בשביל רוסיה. זה אגב לא צריך לחפש הרבה. אני כאן יכולה לחתום לך. הוא רוצה, הוא לא יקבל את ברית ורשה כולה. חשוב לזכור, לפני המלחמה הוא כבר דרש מאמריקאים לא רק לא להביא את נאטו לאוקראינה, אלא להוציא טילים של נאטו מכמה מדינות של מזרח אירופה. הוא רוצה לא ברית ורשה, אבל רצועת הביטחון המובטחת בשביל רוסיה מעצמת על. ברור שהוא לא מצליח. הוא בעצם קיבל את ההפך. הוא קיבל קונסולידציה, ועם נאטו, עכשיו, עם נאטו, עם התפרקות ברית המועצות, בנאטו היו 16 מדינות. היום יש כבר 30. הכל על חשבון של מדינות של מזרח אירופה, אבל כל רגע בהחלט יכול לקרוא ששוודיה ופינלנד גם יהיו חברות, אז כן, נקבל כן. כמות כפולה. הוא רוצה רצועת הביטחון. ברוך שהוא לא יקבל את הכולה, מאוד ברוך שהוא ינסה לעשות הכל כדי להשתלט על המזרח והדרום של אוקראינה, וכמה שהוא יצליח לנתק את אוקראינה מהים השחור, אני לא יודעת איך זה ייגמר. בינתיים הוא יצליח לעשות ההפך, קונסולידציה של המערב ושל נאטו, כי בעצם כן, החוסר אהבה לרוסיה די מאחד את המערב.
רגע, את רצית להגיד לי שיש לך איזה סיפור או משהו מעניין לסיום עם פוטין, לא?
זה סיפור שקשור אליו, זה לא בדיוק איתו. אבל הסיפור המדהים שלה, כשאני הייתי אמורה לראיין אותו, וזה קרה בירושלים, אבל הגעתי, קודם הייתה קבלת פנים, והגעתי מוקדם, רצתי לשירותים להתאפר, כי אני אחרי יום עבודה, נראית דחליל. אני נכנסת, אני רואה שם אישה מבוגרת מאוד, שעומדת וכולה רועדת. ואני חושבת, אוי, אימא, עכשיו אמבולנס, אישה מבוגרת, נו, אני שואלת אותה, ברוסית, מה אני יכולה לעזור לך? היא אומרת, לא, 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 חיים שלי נגמרו, את לא יכולה לעזור לי, אני איבדת את האודם שלי. אוקיי, הבנתי שאין מה לדאוג, לא צריך אמבולנס, זה עוד לא הייתה תקופה של קורונה, אני אומרת לה, תקשיבי, אל תדאגי, אם את לא תמציא אודם, בואי תרגי, אני אעזור לך, לא תמציא את, לי יש אודם, אני באתי להתאפר. מבחינתי הסיפור נגמר באותו רגע. עברו כמה שנים, ובא אליי אישה מבוגרת באחד הקבלות פנים, ואומרת, את לא מזהה אותי? אני, את הצלת את חיי, כבוד הוא לי, אבל אני לא זוכרת, ואז היא מספרת לי, שכשאני הולכת לקבלת פנים, ואז התמזל מזלי באמת לדבר איתו בארבע עיניים, איזה 10 דקות, 15 דקות, היא הולכת לחדר שלו, כי היא הייתה מורה שלו, ולא סתם מורה, אלא מורה לגרמנית.
המורה שלו, שיש לו דירה בנתניה.
רגע, רגע.
נכון?
סבלנות למרות שיש לנו רק
בנתניה. יש לו דירה בישראל.
למרות שזה, זה וזה לא בנתניה. בנתניה הוא היה, זה נכון, אפילו ראיתי אותו שם, אבל זה סיפור אחר. אז, והיא בדרך אליו, קראו לה מינה יודיצקיה ברלינר, והיא הולכת לחדר שלו, והם באמת יושבים ומדברים, זה מורה מאוד חשובה, ומה שהיא סיפרה לי, היא כבר לא בחיים, מה שהיא סיפרה לי, שהוא אמר לה, זה היה תקופת פסח, חמסינים, חם, עכשיו הוא בן אדם שבא מסנקט פטרבורג, והוא שואל אותה, תחזיקי, תגידי, איך את אחרי לנינגרד מחזיקה מעמד בחום כזה? היא אומרת, תקשיב, למי שיש מזגן, אז לא קשה לו. הוא אומר, מה זאת אומרת למי שיש מזגן? לך אין? היא אומרת, תקשיב, אני גרה בסחירות, זה הסיפור שמה שאיסטה מספרת. הוא אומר, מה זאת אומרת בסחירות? את בגילך, והיא כבר אז הייתה מעל 80, כן? לא ילדה קטנה. את בגילך צריכה לשלם בשוק פרטי, אין דיור סוציאל, אמרה לי אין. ואז הוא אומר, כמה את מקבלת? נו, זה התמיכה, ואז מתברך שמה שהיא מקבלת מביטוח לאומי זה פחות ממה שהיא משלמת על הסחירות, שזה פחות או יותר אצל כולם ככה. ואז עברו כמה חודשים, ובאו לאישה הזאת הביתה, בחורים, בחליפות, ואמרו, תלמיד שלך שלח אותנו לקנות לך דירה. היא לא ימינה, זרקה אותם לכל הרוחות, אבל הם הלכו וחזרו אחרי כמה שבועות עם הפקס, עם הכתב היד שלו, שם היה כתוב, אני לא יכול לחיות עם זה שאת אמורה לשלם כל חודש יותר ממה שיש לך בעצם קצבת זקנה, אל תדאגי, זה כסף הפרטי שלי, אני רוצה שיהיה לך דירה, וקנו לה דירה באזור של רחוב הירקון בתל אביב. שנים מגזין פוקס, פורבס, סליחה, שהוא פרסם מתנות האישיות של מנהיגי העולם, מן הסתם גם בגלל המחיר הדירה בתל אביב, תמיד במקום הראשון הייתה דירה שפוטין קנה למורה שלו בתל אביב, כשהיא הלכה לעולמה למי השאירה אותה דירה, צדקת, לוולדימיר פוטין.
יפה, חסר לו הרבה כסף, אז אולי יגור ברחוב הירקון יום אחד.
תשמע, לא חשבתי על זה ככה, אבל זה יכול להיות מעניין.
הוא יברח מהאוקראיני. חברים יקרים, מקווה שנהנתם מהפרק המרתק על בלורוסיה. הרבה תודה לנינו, הרבה הרבה תודה. נינו הבסד זה מרתק, ממש ממש מרתק. יש אותו הרבה שאלות, אולי בפעם אחרת, על על העיתונאות, על הכנסת, על עוד דברים, עוד מקומות ברחבי ברית המועצות לשעבר. הרבה תודה על הסברים מרתקים.
תודה אורי, נהניתי מכל שנייה של שיחתנו.
איזה נהדר, נהדר. ותודה רבה לכם המאזינים, ותודה גם להאבס, מתחם עבודה משותף ברמת החייל, שאצלם אנחנו מקליטים היום את הפרק הזה, ותודה מיוחדת לקרמית ולטליה מהאבס. אז שוב תודה לכם המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, שבלעדיכם לא היינו מקליטים את הפרקים האלה. תמשיכו להגיב, לשלוח הודעות, לשאול שאלות, לבקש עוד בקשות, ותמשיכו ליהנות ולבלות, והרבה תודה, יום נהדר.
העולם הגדול, עם אורי הרב. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@bezekinc.net, normag, normag75, שטורל, כרוך, או כרוכית, bezekinc, bezekinc.net. להתראות.